כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Olvozo vadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי, כ"ב באדר ב' תשע"ו, מסכת קידושין, דפים כ"א וכ"ב. אתם מאזינים מרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסיעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. ערב שבת קודש, פרשת שמיני ופרשת פרה, ושבת מברכין את ראש חודש ניסן תשע"ו, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה, לגאולה ולברכה. בשבת הבא עלינו לטובה מוציאים בית ספרים וקוראים בספר השני בפרשת חוקת שבספר במדבר את פרשת פרה אדומה. יש אומרים שזו חובה מדאורייתא. קוראים זאת בשבת שקודם פרשת החודש, שכן הייתה שריפתה במדבר סמוך לחודש ניסן, כדי להזות בה את ישראל באפר החטאת מיד אחרי הקמת המשכן, כדי שיהיו תאורים ויוכלו לעשות את הפסח בזמנו, ולכן קוראים פרשה זו להתפלל לפניו יתברך שגם עלינו יזרוק מים תאורים במהרה. כך המשנה ברורה. כשמברכים השבת את חודש ניסן בברכת יחדשהו הקדוש ברוך הוא, בני אשכנז אומרים ולגשמים בעיתם, כיוון שעד פסח עדיין זמן גשמים. אומרים גם ולטללי ברכה, כיוון שמפסח הוא זמן טל. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור, ולא על תאור תמה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעת הדשמיה מדי בוקר, הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף חף ממסכת קידושין. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות שישמשו ויסייעו לנו לשינון, סיכום וחזרה על אשר למדנו. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מה לומדים מהמילים בגפו יצא? התשובה לתנא קמא שאינו יוצא בראשי איברים, ולרב לזר בן יעקב ללמד שאם אין לו אישה ובנים אין רבו מוסר לו שפחה כנענית. שאלה שנייה, מהו אבקה של שביעית ומדוע הוא נקרא כך? התשובה, איסור הקל שבה, והיינו איסור סחורה שנלמד מלאוכלה ולא לסחורה, והוא איסור עשה בלבד. שאלה שלישית, מדוע כתב התנא שאם לא שב בתשובה לבסוף מוכר ביתו, והרי לא הוזכר כך בפרשה הזו? התשובה, להשמיענו שעדיף לו למכור ביתו מאשר להלוות בריבית, משום שבביתו, ככל שיערך הזמן, יפחת הסכום שצריך לשלם כדי לבדותה, ואילו בריבית, ככל שיערך הזמן, יגדל הסכום שצריך לשלם. שאלה רביעית, מניין למסקנה שאם השביח העבד נפדה מכסף מקנתו, ואם מוזל נפדה כפי שניו? התשובה, משום שכתוב, אם עוד רבות בשנים מכסף מקנתו, ואם מעט נשאר בשנים כפי שניו, והכוונה, לאם נתרבה כספו של העבד או נתמעט. שאלה חמישית, האם עבד עברי הנמכר לאקום ומוכר בית בבתי ערי חומה ניגלים לחצאים? התשובה, עבד עברי לרפשי שתנו ניגל לחצאים, דהיינו רק שיש לו את מלוא המחיר אז הוא גואל אותו, ומוכר ביתו לרבי שמעון ניגל כן לחצאים, ולחכמים אינו ניגל לחצאים. שאלה השישית והאחרונה על דף חף, איך ייתכן שיהיה דין של גאולה לחצאים וזה יהיה לכולה לגבי העבד? התשובה, כשקנה הוא האדון ב-200 והוזל ועמד על 100 ונתן לו עבד 50, ואחר כך חזר והשביח, שאם ניגע לחצאין ורוצה כעת להשלים פדיונו, ייתן 100 ויצא. אם לא ניגע לחצאין, צריך לתת כעת 150. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על דף חף ממסכת קידושין, הדף אשר למדנו אתמול. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ערב שבת קודש, פרשת שמיני ופרשת פרה, יום שישי, כ"ב באדר ב', תשע"ו, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומיים, דפים חף א' וחף ב' ממסכת קידושין. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף חף א' עמוד א', שורה רביעית מתחילת הדף, מן הסוגריים והמילים אמר לרווח הברי דרווה לרוושי. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח, נגיל ונצליח. לאן הביאה הגמרה ברייתא, הדורשת מפסוק שמקדיש שדה אחוזה, לווה וגואל וגואל לחצאין. והטעם שהוא צריך פסוק לזה, זה כדי לומר שאין לומדים קל וחומר ממוכר שדה אחוזה, שעליו שהשדה חוזרת אליו ביובל, אין לווה וגואל ואין גואל לחצאין. אז היינו אומרים כל שכן מקדיש, שאם לא גאל את השדה הרי היא אינה חוזרת אליו ביובל, היינו אומרים שאין לווה וגואל ואין גואל לחצאין. ואי אפשר לפרוח את הקל וחומר הזה משום שמקדיש יפה כוחו לגאול שדהו מיד, מה שאין כן מוכר, לא יכול לגאול עד אחר שנתיים מהמחירה. משום שמוכר בית בעיר חומה יוכיח, שעל אף שיכול לגאול מיד, אין לווה וגואל ואין גואל לחצאין. לכן הוצרח הפסוק לרבות שמקדיש שדה אחוזה, יכול לגאול על ידי הלוואה ויכול לגאול לחצאין. שווה הגמרה לדון בדברי הברייתא. הביאה עכשיו הגמרה בסוגריים סימן לאמוראים שדנים בדברי הברייתא. חרש זה ראשי תיבות של רב אחא ברי דרבא שאמר לרוושי. חבש, הכוונה לדברי רב אחא סבא שאמר לרוושי, שזה ראשי תיבות. וזמן זה ראשי תיבות של מרזוטרא ברי דרב מרי שאמר לרבינה. אמר לי רב אחא ברי דרבא לרוושי, מדוע אמרה הברייתא שלולי הפסוק גאול יגאל, היינו אומרים שמקדיש שדה אחוזה אין לווה וגואל ואין גואל לחצאין, משום שיש להוכיח ממוכר בית בבתי הרי חומה שעל אף שגואל מיד, מכל מקום אין לווה וגואל ואין גואל לחצאין. מדוע לומר כך? ולא היכה למפרח. יש לפרוך את הראיה ולומר, מה למוכר בית בבתי הרי חומה שכן אורה כוחו לעניין זה להיגאל לעולם? זאת אומרת, הוא יכול לגאול רק תוך שנה, ולכן אורה כוחו גם שאינו לווה וגואל ואינו גואל לחצאין. תאמר במקדיש שדה אחוזה, לעומת זאת, מקדיש שדה אחוזה, יופה כוחו להיגאל לעולם, הוא יכול לגאול עד היובל, אם לא מחרה הגזבר לאחר. ולכן, יש לומר שאף לווה וגואל וגואל החצאין. מדרץ את הגמרא אמר לרווח הסבא לרוושי, אין זו פרחה. משום דאיקה למימר, יש לומר נהדר דינה, תיתי במה הצד. יחזור הדין ונלמד זאת מהצד השווה של מוכר שדה אחוזה ומוכר בית בעיר חומה. כי אם תפרוך ותאמר, מה למוכר בית בערי חומה שאורה כוחו שאינו ניגל לעולם, ולכן אינו לווה וגואל ואינו גואל לחצאין, ולעומת זאת מקדיש שדה אחוזה שגואל לעולם, הוא כן לווה וגואל וגואל לחצאין, אני אומר לך, מוכר שדה אחוזה יוכיח שיופה כוחו להיגאל לעולם, למרות שיש אפשרות לגאול את שדה אחוזה, המוכר יכול לגאול את זה מן הקונה במשך כל השנים, אבל אין לווה וגואל וגם אין גואל לחצאין. ואם תפרוך ותאמר מה למוכר שדה אחוזה שאין לווה וגואל ואין גואל לחצאין, הסיבה היא שכן הוא רק כוחו לעניין להיגאל מיד, שאין לו אפשרות לגאול אלא אחרי שיעברו שנתיים מהמחירה, לעומת זאת מקדיש שדה אחוזה יכול לגאול מיד. ולכן לגבי מקדיש שדה אחוזה הוא לווה וגואל וגואל לחצאין, אני אענה לך, מוכר בית בבתי הרי חומה יוכיח שיופה כוחו לגאול מיד, ומצד שני לא לווה וגואל ואינו גואל לחצאין. וחזר הדין, אם תפרוך שוב ממוכר בית בערי חומה שאינו גואל לעולם, אני אוכיח שוב ממוכר שדה אחוזה. ועל כן צריך לומר, לא ראי זה כראי זה, אינה דומה החומרה שיש במוכר בית בבתי הרי חומה לחומרה שיש במוכר שדה אחוזה, ואין דומה החומרה שיש במוכר שדה אחוזה לחומרה שיש במוכר בית בעיר חומה, ועל כורחה שלא החומרה שיש בכל אחד גורמת שאין לווה וגואל ואין גואל לחצאין, אלא מה גורם? הצד השווה שבשניהם הוא הגורם את הדין. הצד השווה שבהם שנגאלין, יש יכולת למוכר לגאול, ואין לווה וגואל ואין גואל לחצאין. אף אני אבי מקדיש שדה אחוזה שנגאל כמותם, ואין לווה וגואל וגם לא גואל לחצאין כמותם. ולכן הוא צריכה ברייתא ללמוד מגאול יגאל של לווה וגואל וגואל לחצאין. מביאה הגמרא פרחה על הלימוד מהצד השווה של מוכר שדה אחוזה ומוכר בית בעיר חומה למקדיש שדה אחוזה. אמר לי מרזוטרא ברי דרב מרי לרבינה, עדיין איקה למפרח, ניתן לפרוך על הצד השווה ולומר, מה להצד השווה שבהם במוכר שדה אחוזה ובמוכר בית בבתי ערי חומה, שכן אורה כוחם להיגאל בשנה שנייה, ששניהם אינם ניגלים בשנה שנייה, מוכר שדה אחוזה לפי שאינו ניגאל רק אחרי שנתיים מהמחירה, ומוכר בית בבתי ערי חומה לפי שאינו ניגאל אחרי שעברה השנה הראשונה. ולכן, אין לווה וגואל ואין גואל לחצאין, תאמר במקדיש שדה אחוזה שיופה כוחו להיגאל בשנה השנייה, שאף יוכל ללוות ולגאול, וכן לגאול לחצאין, ואין צריך פסוק לרבותו. מדרץ את הגמרא אמר לי רבינה למרזות רב ריידר רב מרי, אין לפרוח את הצד השווה הזה, משום דעיקה למימר, משום שיש לומר שעבד עברי הנמכר לעובד כוכבים יוכיח, שיופה כוחו להיגאל בשנה השנייה, שהרי נגאל תמיד מעת המחירה, עד סיום שנות עבודתו, ובכל זאת אין לווה וגואל, ואין גואל לחצאין. ומעתה, גם במקדיש שדה אחוזה יש לומר, שאף שיופה כוחו לגאול בשנה שנייה מכל מקום, לא יהיה לווה וגואל, ולא גואל לחצאין. ולכן הוא צריך הפסוק, גאול יגאל לרבות של לווה וגואל, וגואל לחצאין. ומה שהוא צריך פסוק למעט מוכר שדה אחוזה, שאין לווה וגואל ואין גואל לחצאין, ולא לומדים זאת בקל וחומר, מעבד הנמכר לגוי שעל אף שיופה כוחו להיגאל מיד אין לווה וגואל ואין גואל לחצאין. למה הוא צריך הפסוק? זאת משום שיש גם קל וחומר הפוך, שהרי מקדיש שדה אחוזה הוא רק כוחו שאין חוזר לבעלים ביובל ולווה וגואל וגואל לחצאין, כל שכן מוכר שדה אחוזה שיופה כוחו שחוזרת אליו ביובל שלווה וגואל וגואל לחצאין. לכן צריך פסוק למעט מוכר שדה אחוזה שאין לווה וגואל ואין גואל לחצאין. בתורה נאמר בספר ויקרא פרק חפי פסוק חפי כך, כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו, ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. דהיינו, כאשר אדם מוכר את שדה אחוזתו, יכול קרובו לגאול את השדה בעל כוחו של הקונה. כמו כן נאמר גם לגבי מוכר עצמו לגוי, אחרי נמכר גאולה תהיה לו אחד מאחיו יגלנו. קרובו גואלו מיד הגוי. אבל במוכר בית בבתי ערי חומה ובמוכר עצמו לישראל, לא יתפרש בפסוק אם קרוב יכול לגאול. דנה הגמרא עכשיו, אם יש גאולת קרובים בשני אלו. באי מיני רב אונה בר חיננה מרב ששת. שאל רב אונה בר חיננה את רב ששת, המוכר בית בבתי ערי חומה, האם נגאל הבית לקרובים בעל כורחו של הקונה? או אין ניגל לקרובים, ואין הקונה מחויב למוכרו לקרובים. מה הם צדדי הספק? האם גאולתו גאולתו משדה אחוזה גמר? האם לומדים בגזירה שווה, כי נאמר בשדה אחוזה ואיש לא יהיה לו גואל, והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו? ונאמר במוכר בית בבתי ערי חומה ואיש כי ימכור, בית מושב עיר חומה והייתה גאולתו עתום שנת ממכרו, ימים תהיה גאולתו. אם כך לומדים את הגזירה שווה הזו כך, מה שדה אחוזה אינה נגאלת לחצאין כפי שדרשה הגמרא לאיל מהמילים כדי גאולתו ונגאלת לקרובים? אף היא גם זה המוכר בית בבתי ערי חומה נמי גם כן אינו נגאל לחצאין כמבואר לאיל שחכמים לומדים גזירה שווה זה מזה וכן ילמדו מאותה גזירה שווה שנגאל לקרובים. הצד השני של הספק עוד ילמה או שמה אין ללמוד כן לעניין גאולת קרובים. זאת משום כי כתיב הגאולה המקום שבו נכתב גאולתו בשדה אחוזה בחצאין הוא דכתיב. כאמור הוא מצא כדי גאולתו שזה בא למעט שרק אם מצא כדי גאולתו את כל שווי המחיר שהוא צריך לשלם אז הוא גואל. ולא אם מצא רק כדי חצי גאולתו. אבל בקרובים לא כתיב. המילה גאולתו לא נאמרה לגבי קרובים ולכן הגזירה שווה היא רק ללמד שאין מוכר בית בבתי ערי חומה גואל לחצאין ולא ללמד שיש גאולת קרובים בבית בעיר חומה. אמר להישיב לו רב ששת לרבונה בר חיננה, בית בבתי ערי חומה אינו נגאל בקרובים. מצד שני, המקדיש שדה אחוזה נגאל בין בקרובים בין על ידי אחרים. הייתי ויקשה רבונה בר חיננה לרב ששת מברייתא. נאמר בתורה, ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תיתנו לארץ. ולא התפרש מה בא הפסוק הזה לומר, ואיזה גאולה הוא בא לרבות. מפרש את הברייתא, שבא לרבות בתים ועבד עברי. תכף נראה באיזה עבד עברי מדובר. שמה? שבתים ועבד עברי נגלים בקרובים. מה אליו? האם אין הכוונה בזה שאמרה ברייתא בתים לבתי ערי חומה? הרי לנו שהם נגלים בקרובים, ולא כמו שפסק רב ששת שבית בעיר חומה לא נגאל בקרובים. לא יכול קרוב משפחה של מוכר הבית לבוא ובעל כוחו של הקונה לקחת ממנו את הבית. מתרץ את הגמרא, לא, אין הכוונה לבתי ערי חומה, אלא הכוונה לרבות בתי חצרים. בתים שהם בערים שאין מוקפות חומה מאימות יהושע בן נון. שואלת הגמרא, וכי בתי חצרים צריכים ריבוי לגאולת קרובים? בהד יכתיב בהו, זהו פסוק מפורש. נאמר, בספר ויקרא פרק חפי פסוק למד א', ובתי החצרים אשר אין להם חומה סביב, על שדה הארץ יחשב, דהיינו שדינם לעניין פדיון כמו שדה אחוזה. וכמו שבשדה אחוזה יש גאולת קרובים, גם בבתי החצרים יש. מתרצת הגמרא, ההוא הפסוק ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תיתנו לארץ, בא לקובעו חובה על הקרובים. דהיינו שקרובי משפחה חייבים לפדות את הבית שנמכר על ידי קרובם מחמת דוחקו. והליבה דרבי אליעזר, כשיטתו של רבי אליעזר, דתניה, נאמר בברייתא, על הפסוק, כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. מכאן למדנו שקרוב גואל את השדה שמחר קרובו. אולם הדבר הוא רשות בידו, והקרוב אינו חייב לפדות. שואלת הברייתא, אתה אומר שרק רשות הוא, או אינו אלא חובה, על הקרוב לעשות זאת. מוכיחה הברייתא שרשות הוא, תלמוד לומר, בפסוק שלאחריו נאמר, ואיש כי לא יהיה לו גואל, והשיג הידו ומצא כדי גאולתו, שאם אין לו קרוב שיגאל את השדה, יכול לגאול בעצמו. ולכאורה קשה, וכי יש אדם בישראל שיש לו שדה אחוזה, דהיינו, שירש זאת מאבותיו שהיו מנוחלי הארץ בזמן יהושע, שאין לו גואלים מזרע יעקב אבינו? הלא כל עוד שיש אפילו אדם אחד בעם ישראל, הוא ודאי קרובו, כי אם הוא גר, הרי לא נטלו אבותיו חלק בארץ. אלא, אין הכוונה שאין לו גואל, רק הכוונה היא לזה שיש לו גואל, והגואל אינו רוצה לקח, לא רוצה לקנות את השדה, שאז הרשות בידו ואינו חייב לגואלה. מכאן למדנו שאין הקרוב חייב לגאול, אלו הם דברי רבי יהושע. ולדבריו צריך לומר שהפסוק בכל גאולה תיתנו, בא לרבות עבד עברי, אבל בתים אינו מרבה כלל. אילו רבי אליעזר אומר, מה שנאמר ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו, חובה. הדבר הזה חובה לקרוב לגאול את הבית. שואלת הברייתא, אתה אומר שחובה עליו לגאול, או אינו אלא רשות בידו ואינו חייב לגאול? מוכיחה הברייתא שזו חובה, תלמוד לומר, ובכל ארץ אחוזתכם, גאולה תיתנו לארץ. בכך שכפל הכתוב את הדבר הזה, הכתוב כבאו ועשאו חובה על הקרוב. וכשם שריבה פסוק זה שחובה על הקרוב לגאול את השדה, כך מרבה הברייתא לאל מפסוק זה שחובה לגאול גם את בתי החצרים. ולמרות שלומדים בתי החצרים מהכתוב על שדה הארץ יחשב, ושדה כבר ריבה רבי אליעזר שחובה לגאול, מכל מקום לולי הדרשה היה מקום לומר שהפסוק מקישם משווה דינם רק לדברים המפורשים בפרשה שאפשר לגאול ויוצא ביובל, אבל לא לעניין גאולת קרובים. לכן מרבה הברייתא מהפסוק הזה שחובה לגאול גם בתי החצרים. וכיוון שהוא צריך פסוק זה כדי לומר שחובה לקרוב לגאול, אין מקור שהקרוב יכול לגאול בתי ערי חומה, ומיושב מה שאמר רב ששת שבתי ערי חומה אינם נגלים בקרובים. אמרי לי רבנן לרבשי, אמרו חכמים לרבשי ואמרי לה, ויש אומרים שאמר זאת רבינה לרבשי, בישלמה למנדה אמר, מובן הדבר לזה שסובר שבא הפסוק בספר ויקרא פרק חפי פסוק חף דלת, ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תיתנו לארץ, לרבות בתי ערי חומה שיש בהם גאולת קרובים. היינו דכתיב, לכן נאמר בכל, כיוון שמרבה בתי ערי חומה. אלא למנדה אמר לרבי אליעזר שהפסוק בא לרבות בתי החצרים לקובעם חובה, שהקרוב משפחה חייב לגאול את זה, מה היא בכל, לשם מה נכתב בכל, הרי די היה שיהיה כתוב בפסוק גאולה, תיתנו לארץ. למה צריך לכתוב לפני זה, בכל ארץ אחוזתכם גאולה תיתנו לארץ? עונה הגמרא קשיא, אכן קשה הדבר. וברגע שהגמרא אומרת קשיא ולא תיופתא, סימן שיש לתרץ את הדבר, ואכן כפי שאומר תוספות לאיל, שהבכל לשיטת רבי אליעזר מרבה עבד עברי. מקשה הגמרא קושיה נוספת על רב ששת הסובר שאין גאולת קרובים בבתי ערי חומה. איתי ואביי הקשה אביי לרב ששת מברייתא, נאמר בעבד הנמכר לגוי, ספר ויקרא פרק חפאי פסוקים ממחת ממתת, אחרי נמכר גאולת תהיה לו, אחד מאחיו יגלנו, או דודו בן דודו יגלנו, או משאר בשרו ממשפחתו יגלנו. שואלת הברייתא, מה תלמוד לומר, יגלנו, יגלנו, יגלנו שלוש פעמים. מבארת הברייתא שבה כתוב לרבות את כל הגאולות, כל הממכרים שעומדים להיגאל, שנגלות כסדר הזה. ובפשוטו הכוונה, שנגאלות בקרובים. שואלת הגמרא, מה היא לה, והאם אין כוונת הברייתא, לרבות בתי ערי חומה, ועבד עברי הנמכר לישראל, שבשניהם לא נאמר גאולת קרובים, לא נאמר שקרובי משפחה צריכים לגאול, ויש לרבותם מהאיתור יגלנו. דהיינו שיגלנו אחד בא לומר שהקרוב גואל, והשניים האחרים מרבים את שני אלו. מתרצת הגמרא ואומרת, לא, אין כוונת הברייתא לבתי ערי חומה ועבד עברי, אלא כוונת הברייתא היא לרבות בתי חצרים ושדה אחוזה שנגלים על ידי הקרובים. מקשה הגמרא, וכי יש צורך לרבות בתי חצרים ושדה אחוזה שנגלים בקרובים? הרי בשדה אחוזה נאמר בפירוש גאולת קרובים, ובבתי חצרים בהדיה בפירוש כתיב, ובתי החצרים על שדה הארץ יחשב. דהיינו שדינם כשדה אחוזה. אם כן, למה הוא צריך האיתור יגלנו כדי לרבותם? מתרצת הגמרא, לא בא הפסוק ללמד את עיקר דין גאולת הקרובים, אלא כוונת הברייתא היא, כדי אמר רב נחמן בר יצחק בעניין אחר, שבה הכתוב לקרוב קרוב קודם, שמי שקרוב משפחה קרוב יותר, הוא קודם יותר לגאול. החנמי גם כך נפרש את הברייתא, שבה הכתוב לקרוב קרוב קודם, שמי שקרוב יותר קודם יותר לגאול. והיינו, שכשם שבנמכר לגוי נאמר קודם שגואלו דודו, ואם אין לו דוד, גואלו בן דודו, ואם אין לו בן דוד, גואלו קרוב אחר, גם בשדה אחוזה ובבתי חצרים, שלא נתפרש מהם, אלא רק נאמר שאחד מאחיו יגלנו, גם שם בא הפסוק והאיתור של יגלנו ללמד, שהקרוב ביותר הוא הקודם לגאול. ולפי זה הוא צריכו שלושת היגלנו כך, אחד לגופו, אחד לרבות בתי חצרים ושדה אחוזה, שקרוב קרוב קודם, והיגלנו השלישי, למעט שרק נמכר לעובד כוכבים, נגאל בקרובים, ולא עבד עברי הנמכר לישראל. כך תוספות בדיבור המתחיל, ההוא בדף חפה אלף עמוד ב'. ואילו הפני יהושע כותב, שלולי דברי התוספות היה נראה יותר, שיגלנו אחד בא לרבות שדה אחוזה, יגלנו שני בא לרבות בבתי חצירים שהקרוב קרוב קודם, ואין מקום לומר שהוקשו זה לזה, כיוון שיש מקום לומר שהוקשו רק לעניין עיקר הגאולה, ולא לגאולת קרובים, אלא התמעטו מיגלנו, ועבד עברי הנמכר לישראל, אין לא צריך פסוק מיותר כדי למעטו מגאולת קרובים, אלא מתמעט ממשמעות יגלנו, ממה שלא נאמר, יגאל. מבררת עכשיו הגמרא על מה נאמרו דברי רב נחמן בר יצחק. שואלת הגמרא, איך היתמר, איך נאמרו דבריו דרב נחמן בר יצחק? משיבה הגמרא, דבריו נאמרו, על הספק הזה, דיבה אלה, הסתפקו בני הישיבה, האם עבד עברי הנמכר לישראל נגאל לקרובים, או אינו נגאל לקרובים? ומפרשת הגמרא את הספק, אליבא דרבי, לא תיבה אלך, לפי רבי אין להסתפק, דאמר, כיוון שרבי אמר בברייתא שהובא ליל בדפת תו עמוד ב', ברייתא שדנה בעניין יציאת שש בעבד עברי הנמכר לגוי, שלכאורה יש לומר קל וחומר, שאם מי שאינו נגאל באלה בקרובים המוזכרים לאל, בפסוק דודו בן דודו יגלנו וכולי, וזה עבד עברי הנמכר לישראל שלא נאמרה בגאולת קרובים. בכל זאת העבד עברי הזה נגאל בשש שנים, כעבור שש שנים הוא יוצא לחופשי, נמכר לגוי שנגאל בקרובים ודאי שיגאל בשש שנים. כך לכאורה יש לומר את הקל וחומר, וכמובן נציין שלמסקנת הדברים, לאל בדף תתוו, אין עבד עברי הנמכר לגוי יוצא בשש שנים. כי נאמר, ואם לא יגאל באלה, ממעטים מהמילה באלה, הוא נגאל ולא נגאל בשש שנים. לא יוצא לחירות אחר שש שנים. אומרת הגמרא, אלמה מוכח מדברי רבי, שעבד עברי הנמכר לישראל, לא מפרק, אינו נגאל בקרובים. ולכן לשיטתו של רבי, אין להסתפק אם עבד עברי הנמכר לישראל נגאל לקרובים או לא, כי ודאי לשיטתו הוא לא נגאל לקרובים. כי תיבה אלך, מה שיש להסתפק זה אליבא דרבנן. לשיטת חכמים החולקים על רבי, ואינם סוברים את הקל וחומר הזה. מהי? מה הדין? האם עבד עברי שנמכר לישראל נגאל בקרובים או לא? ומה הם צדדי הספק? האם ילפינן, האם אנחנו לומדים גזירה שווה שכיר שכיר מי נמכר לגוי, שנאמר בעבד עברי הנמכר לגוי כי שכיר שנה בשנה יהיה אימו, ונאמר בעבד עברי הנמכר לישראל כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים, היינו שמחרו בית דין, ולומדים שכשם שנמכר לגוי נגאל בקרובים אף לישראל נגאל בקרובים, ולא דרשי, והם אינם דורשים את הנאמר בנמכר לגוי לגבי גאולת קרובים, יגלנו למעט שאין הנמכר לישראל, נגאל בקרובים. זה צד אחד של הספק, לומר שאליבא דרבנן, עבד עברי הנמכר לישראל יגאל על ידי הקרובים, או דילמה או שמה הם סוברים, שנמכר לישראל אינו נגאל בקרובים, לפי שהם דורשים שמה שנאמר בנמכר לגוי יגלנו, זה בא למעט שהקרוב יגלנו רק לזה, לעבד עברי שנמכר לגוי, אבל לא לאחר, לא לעבד עברי שנמכר לישראל, שבו אין דין של גאולת קרובים. אז על הספק הזה מביאה הגמרת תשמה. בו הושמע ראיה לפשוט את הספק הזה, שנינו בברייתא, נאמר בתורה בספר ויקרא פרק חפי פסוק חף דלת, ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תיתנו לארץ, ולא יתפרש מה בא פסוק זה לומר, ואיזה גאולה הוא בא לרבות. מפרשת הברייתא שבא לרבות בתים ועבד עברי שהם נגלים לקרובים. מה אליו? האם אין הכוונה לבתי הרי חומה ועבד עברי הנמכר לישראל ולומר שיש בהם גאולת קרובים? דוחה הגמרא ואומרת לא, לא בא הפסוק לרבות את הנמכר לישראל לגאולת קרובים, אלא לרבות עבד עברי הנמכר לעובד כוכבים, שבו יש גאולת קרובים. מקשה הגמרא וכי עבד עברי הנמכר לעובד כוכבים צריך ריבוי שיש בו גאולת קרובים? הרי בהד יכתיב בי, יש פסוק מפורש, עוד דודו בן דודו יגלנו, ולמה הוא צריך הכתוב לרבותו שוב? מדרצת הגמרא בדף חפה לפעמוד ב', ההוא, הפסוק ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תיתנו לארץ, בא לקובעו חובה, שהקרוב חייב לגאול את קרובו, שמחר עצמו לגוי. ואפילו לרבי יהושע שאמר שאין על הקרוב חובה לגאול שדה אחוזה, מודה הוא בעבד עברי שנמכר לגוי, שחובה על הקרוב לגואלו, כדי שלא יתמע קרובו בין הגויים. מנסה הגמרא להביא פתרון לספק, האם קרוב משפחה צריך לגאול עבד עברי שנמכר לישראל, כן או לא. תשמע, בואו שמע ראיה שנינו בברייתא, נאמר בתורה בספר ויקרא פרק חפי פסוק ממחת, אחרי נמכר גאולה תהיה לו, אחד מאחיו יגלנו, או דודו בן דודו יגלנו, ומשאר בשרו ממשפחתו יגלנו. שאלה הברייתא מה תלמוד לומר יגלנו, יגלנו, יגלנו שלוש פעמים. נבאר את הברייתא שבה כתוב לרבות כל הגאולות, כל הממכרים שעומדים להיגאל, שנגלות כסדר הזה. ובפשוטו הכוונה שנגלים בקרובים. שואלת הגמרא מה אליו, האם אין כוונת הברייתא לרבות בתי הרי חומה ועבד עברי הנמכר לישראל, שבשניהם לא נאמר גאולת קרובים, ויש לרבותם מהאיתור יגלנו שקרובי משפחה מחויבים לגאול. אם כן, יש לנו לכאורה פתרון לספק, שאכן עבד עברי שנמכר לישראל, קרוב המשפחה שלו יצטרך לגאול אותו. דוחה הגמרא ואומרת לא, כוונת הברייתא היא לרבות בתי חצרים ושדה אחוזה שנגלים על ידי הקרובים. מקשה הגמרא וכי יש צורך לרבות בתי חצרים לגאולת קרובים? הלו בבתי חצרים בהד יכתיב בהו, בפירוש נאמר בפסוק ובתי החצרים על שדה הארץ יחשב, דהיינו שדינם כשדה אחוזה, ובשדה אחוזה נאמר בפירוש כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. ולמה הוא צריך האיתור של יגלנו כדי לרבות דבר שכבר כתוב במפורש בפסוק שגואלים? מתרץ את הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, לא בא הפסוק ללמד את עיקר דין גאולת הקרובים, שזה באמת לומדים מהפסוקים שעכשיו ציטטה הגמרא בשאלה, אלא בא כתוב בשלושת האיתורים יגלנו, 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 לקרוב קרוב קודם, שמי שקרוב יותר, קודם יותר לגאול, והיינו שכשם שבנמכר לגוי נאמר קודם שגואלו דודו, ואם אין לו דוד גואלו בן דודו, ואם אין לו בן דוד גואלו קרוב אחר, גם בשדה אחוזה ובבתי חצרים שלא נתפרש בהם, אלא שאחד מאחיו יגלנו, גם שם הקרוב ביותר הוא זה שמחויב לגאול ראשון. ולפי זה הוצרכו שלושת היגלנו, אחד לגופו, אחד לרבות בתי חצרים ושדה אחוזה שקרוב קרוב קודם, והשלישי למעט שרק נמכר לעובד כוכבים נגאל בקרובים, ולא עבד עברי הנמכר לישראל. נמצאנו למידים שגאולת קרובים נאמרה בפירוש בשדה אחוזה ובנמכר לגוי, עבד עברי שנמכר לגוי, ובתי חצרים הוקשו ושבו בדינם לשדה אחוזה, ובבתי הרי חומה יש מחלוקת תנאים, ובנמכר לישראל, עבד עברי שנמכר לישראל, עדיין הגמרא מסתפקת ולא נפשט הספק. מה שנאמר, ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תיתנו לארץ, אפשר שזה בא לרבות בתי הרי חומה, ונמכר לישראל לגאולת קרובים, ואפשר שבא לקבוע חובה לגאול שדה אחוזה ובתי החצרים, ונמכר לגוי. מה שנכפל שלוש פעמים יגלנו, אפשר שבא לרבות שני אלו לגאולת קרובים, ואפשר שבא ללמד שגם בשדה אחוזה ובבתי החצרים, קרוב קרוב קודם, כפי שמפורש בנמכר לגוי. אומרת הגמרא בדף חפה לפעמוד ב' שמונה שורות מתחילת העמוד, שנינו במשנה והנרצע נקנה ברציה. מביאה הגמרא את המקור לדבר דכתיב בספר שמות פרק חפה לפסוק ו' ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. הרי לנו שעל ידי הרציה נעשה הוא עבדו לעולם. אומרת הגמרא שנינו במשנה על העבד הנרצע וקונה את עצמו ביובל ובמיטת האדון. מביאה הגמרא את המקור לכך שהוא יוצא בשני אלה, ומה שאינו יוצא בגירעון כסף משום שלא נקנה בכסף אלא ברצייה. אומרת הגמרא דכתיב נאמר בהמשך הפסוק, ועבדו לעולם, ודורשים שמה שנאמר ועבדו בא למעט שרק את רבו עובד ולא את הבן ולא את הבת של הרב, שאם מת האדון אינם יורשים אותו. ומה שנאמר לעולם, הכוונה לעולמו של יובל, דהיינו שיוצא ביובל ולא לעולם ממש. שרי דרשו לעיל בדף תתוו עמוד א' מה נאמר, בספר ויקרא פרק חפי פסוק יוד, יובל היא, ואיש של משפחתו תשובו, שעבד הנרצה משתחרר ביובל, ובהכרח שמה שנאמר, שעובדו לעולם אינו אלא לעולמו של יובל. ואין הכוונה שיציאה ביובל נלמדת מהמילה לעולם, אלא כוונת הגמרא שמה שנאמר לעולם, לא קשה על מה שנלמד מ... ואיש של משפחתו תשובו, כי הכוונה לעולמו של יובל. וכך דרך השס להביא את הפסוק שלכאורה קשה ממנו על הדין המתפרש, ולבאר איך מתפרש שזה לא יהיה קשה. מביאה הגמרא ברייתא המבארת את אופן עשיית הרצייה. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, המופיעה במסכת שבועות דף דלת עמוד ב' וכן במסכת בכורות דף למד זין עמוד ב'. אמר בתורה בספר דברים פרק תדבב פסוק י' זין, ולקחת את המרצע, ונתת באוזנו ובדלת. אין לי ללמוד מזה אלא שרוצים במרצע. כלי ברזל דק וראשו חד ונוקבים בו הסנדלרים את המנעלים כדי לתופרם. מנהל לרבות את הסול, שזו חתיכת עץ שראשה חד, והסירה שזה קוץ, והמחת, והמקדח, כלי ברזל שראשו חד ועושים עם עונקב, והמכתב את ברזל שחוקקים בפנקסים, מניין שגם בהם ניתן לרצוע את אוזנו של העבד. תלמוד לומר, ולקחת לרבות כל דבר שניקח ביד שקשר לרצייה, ולכן אפשר לרצוע בכל אלו. אלו הם דברי רבי יוסי ברב יהודה. רבי אומר, מהמילה ולקחת יש לרבות רק את הדומה למרצע. מה מרצע מיוחד שהוא של מתכת? אף כל דבר של מתכת קשר לרצייה, אבל סול וסירה שאינם של מתכת אינם קשירים. דבר אחר, דרשה אחרת יש לדרוש, המרצע, דהיינו מהי הידיעה של המרצע, להביא את המרצע הגדול שקשר לרצייה. אמר רבי אלעזר, התנא ששמו יודן שהיה ברבי, שהיה גדול הדור, היה דורש שכשאין רוצעין את העבד באוזנו, אין רוצעין אלא במלטה, בעלייה של האוזן שהוא הבשר הרך ולא בתנוך. והחכמים אומרים, הרי קיבלנו מרבותינו שאין עבד עברי כהן נרצע, מפני שנעשה בעל מום על ידי הרצייה ונפסל לעולם מלעבוד בבית המקדש. ואם תאמר במלטה, בעלייה של האוזן הם רוצים אותו, איך עבד עברי כהן יעשה בעל מום על ידי כך? הרי שנינו במסכת בכורות דף למד זין עמוד א', שאם נפגמה אוזנו של הבכור מהעור בלבד, דהיינו העלייה, אינו נעשה בעל מום בכך, אלא אם כן נפגם הסחוס שבאוזן. המוכח מכאן שאין נרצה העבד אלא בגובה של אוזן שהוא הסחוס ולא העלייה שהרצייה שם עושה אותו בעל מום. אומר המשנה למלך, אבל אם יש כבר מום נרצה, כי אין הפרש בין מום אחד לשני מומים. מבארת הגמרא את הברייתא ותחילה מבארת את מחלוקת רבי יוסי ברבי יהודה ורבי. שואלת הגמרא במייקה מפלגי, במה נחלקו רבי יוסי ברבי יהודה ורבי, עם רצייה בסול ובסירה כשרה או לא? עונה הגמרא, דרבי דריש כלל ופרטי. רבי דורש כלל ופרט, שבכל מקום שהכתוב כותב כלל ואחר כך מפרט, הפרט הוא פירוש של הכלל, ולכן אין בכלל אלא מה שבפרט. ואם חוזר הכתוב לאחר מכן וכולל שוב, מוסיף הכלל האחרון עוד דברים הדומים לפרט. ואף את הנאמר ולקחת את המרצע ונתת באוזנו ובדלת, הוא דורש באופן הזה. מה שכתוב ולקחת זהו כלל שיכול לקחת הכל. מה שכתוב מרצע זהו פרט שרק מרצע ניתן לקחת, ואין בכלל אלא מה שבפרט. דהיינו שיכול לרצוע במרצע בלבד. מה שכתוב באוזנו ובדלת, חזר הכתוב וכלל שכדי לרצוע את האוזן נותנים בכל דבר הניתן לקחת. וכאשר יש כלל ופרט וכלל, אי אתה דן ללמוד מהכלל האחרון, אלא לרבות כאין הפרט בלבד. ולכן אנחנו אומרים מה הפרט מפורש, דהיינו מרצע שהוא של מתכת, אף אני הרבה כל דבר אחת של מתכת שקשר לרצוע בו. אבל סול וסירה שאינם של מתכת, אינם קשרים לרצייה. רבי יוסי ברבי יהודה אינו לומד בדרך של כלל ופרט וכלל, אלא דריש ריבויי ומיעוטי, ריבוי ומיעוט, שכל מקום שהכתוב כותב בלשון הכוללת פרטים רבים ואחר כך מפרט, הפרט אינו פירוש של הכלל, אלא בא למעט ולהוציא מהכלל את מה שאינו דומה לפרט. וגם ללא שחוזר הכתוב וכולל, מרבים אנו כל דבר שהוא כעין הפרט. וכאשר הכתוב חוזר וכולל שוב, הרי זה ריבוי המרבה הכל. והפרט שקדם לו בא למעט רק דבר אחד, ומסור הדבר לחכמים לקבוע מה ממעט. ואף כאן הוא דורש כך, מה שנאמר ולקחת ריבה הכל, שכל מה שנלקח ביד קשר לרצייה. מה שנאמר מרצע מעט, שרק מרצע ולא דבר אחר. ובא המיעוט להוציא מן הכלל מה שאינו דומה למרצע, ואיינו, שכל מה שאינו של מתכת פסול לרצייה. מה שנאמר באוזנו ובדלת, חזר וריבה, שאפשר לתת באוזן כדי לרצוע כל דבר. וכיוון שהכתוב ריבה ומעט וריבה, הרי שריבה בריבוי האחרון את הכל. מהי רבי, מה ריבה הכתוב? רבי כל מילי, ריבה כל דבר שראוי לרצייה. מהי מעט? מה בא הפרט למעט? מעט שאין רוצים בסם, סם שניתן על האוזן ויורד ונוקב אותה. והטעם שמייתו חכמים סם, לפי שלא דומה הניקוב בו לניקוב במרצע, שהרי אינו נוקב על ידי כוח האדם, אלא מאליו הוא נוקב. ולכן מכשיר רבי יוסי ברבי יהודה רצייה בכל דבר, מלבד סם. עכשיו מבארת הגמרא את המשך הברייתא. אמר החכם שנינו בברייתא, המרצע להביא מרצע הגדול. שואלת הגמרא, מהי משמע? כיצד מרבים מהמילה המרצע, מרצע גדול? עונה הגמרא, כדי אמר רבה, כשם שאמר רבה לגבי גיד הנשה, שברגל באמה שאסרה התורה באכילה. אמר רבי יהודה במסכת חולין דף צדי עמוד ב', שאינו נוהג אלא בגיד שברגל ימין. ואמר רבה שהטעם לדבריו הוא משום שנאמר בספר בראשית פרק למד ב' פסוק למד ג', על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך. והוא מפרש שמה שנאמר הירך בהי הידיעה, הכוונה היא המיומנת שבירך, החשובה שבירך, והיא ירך ימין. אך הנמי, גם כאן יש לדרוש, שמה שנאמר המרצע בהי הידיעה, הכוונה היא למיוחד שבמרצעין, דהיינו המרצע הגדול. מבארת הגמרא את המשך הברייתא, אמר רבי אלעזר, תנא ששמו יודן שהיה ברבי, שהיה גדול הדור, היה דורש, שכשאין רוצעין את העבד באוזנו, אין רוצעין אלא במלטה, בעלייה של האוזן שהוא הבשר הרך ולא בתנוך. והחכמים אומרים, הרי קיבלנו מרבותינו, אין עבד עברי כהן נרצע, מפני שנעשה בעל מום על ידי הרצייה, וכיוון שאין נעשה בעל מום אלא על ידי רצייה בסחוס, שהוא בגובעה של האוזן, מוכח ששם, בגובעה של האוזן, זה מקום הרצייה. מקשה הגמרא, כיוון שרצייה מצווה היא, ויעשה בעל מום, ומה בכך? תרץ את הגמרא, אמר רבא ברב, שאלה, אי אפשר לעשות את הכהן בעל מום ולפוסלו מלעבוד בבית המקדש, משום שאמר קרא, נאמר בעבד היוצא ביובל, ספר ויקרא פרק חפי פסוק ממאלף, ושב אל משפחתו. והפסוק הזה מדבר על מחרו בית דין לפני היובל. יש לדרוש את הפסוק שישוב למוחזק שבמשפחתו, דהיינו למקומו הקודם ולתפקידיו שהיו לו, ולא שיפסל מלעבוד בבית המקדש אחר ימי עבדותו בגלל הרצייה, ולכן אין לרוצאו כדי שלא ייפסל בכך. אגב, הברייתא המביאה שאין כהן שהוא עבד עברי נרצע, מביאה הגמרא נידון נוסף בעבד עברי כהן שדינו מוכח מהברייתא. היבא אלו הסתפקו בני הישיבה. עבד עברי שהוא כהן, מהו, מה דינו לעניין שימסור לו רבו שפחה כנענית, כפי שהוא יכול למסור לעבד עברי שהוא ישראל? מה צדדי הספק? האם נאמר שכיוון שמה שכל עבד עברי מותר בשפחה כנענית חידושו, שהרי ישראל שאינו עבד, כמובן שאסור בשפחה, כי הרי אין תופסים בקידושין, וביאתה ביאת זנות, והיא אסורה משום ולא יהיה קדש, ולפיכך לא שנה כהנים ולא שנה ישראל, לא משנה אם העבד עברי הוא כהן, ולא משנה אם העבד עברי הוא ישראל, כולם מותרים בשפחה כנענית, כפי שחידשה התורה. עוד אילמה או שמה נאמר, שייני כהנים, שונים כהנים, בקדושתה משאר ישראל, וממילא אין להתיר להם איסור שפחה. הועיל וריבה בהם הכתוב, מצוות יתרות, יש מצוות נוספות בכהנים על מה שציווה לישראל. לפיכך, גם כאן, עבד עברי שהוא כהן, יהיה אסור בשפחה כנענית. ואיכן ראינו שכהנים נתרבו במצוות נוספות, כגון שאסורים לישא גרושה וזונה וחללה. אומרת הגמרא, יש מחלוקת בזה של רב ושמואל. רב אמר עבד עברי כהן מותר בשפחה, ושמואל אמר אסור הוא בה. אמר לרב נחמן לרב ענן, כי אביתו באימר שמואל, כאשר הייתם אצל שמואל ללמוד תורה, אז כביכול בעסקו מדרי התעלילתו, שיחקתם בפסיפס, במין חתיכות עץ קטנות שמשחקים בהם. כלומר, לא ייתתם את לבכם לדקדק בשמועתכם, אלא כמשחקים באילו הייתם. ולכן לא הרגשתם בקושייה שיש על דבריו של שמואל. מה איתם הלא תימרו לימה? מה טעם לא שאלתם אותו מהברייתא שהובאה לאיל? והחכמים אומרים, אין עבד עברי כהן נרצע מפני שנעשה בעל מום. מבואר שלולי שנעשה באלמום היה נרצה. ואם תאמר שאין רבו מוסר לו שפחה כנענית, תיפוק לי, נלמד את הדין שאינו נרצה גם ללא הבעיה שנעשה באלמום. משום דבעינה, אנחנו צריכים שיתקיים הפסוק האמור בספר שמות פרק חפה א' פסוק ה'. ואם אמור יאמר ההבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי. ומי זאת אשתו, השפחה הכנענית, והילדים, הילדים שעוליד ממנה, שנשארים אצל האדון ומחמתם אינו רוצה לצאת לחופשי. ולקה, זה לא יכול להתקיים לשיטתו של שמואל, כיוון שאסורה עבד עברי הכהן הזה בשפחה. ומכך שהוצררו חכמים לטעם שלא לעשותו בעל מום, מוכח שמותר עבד עברי כהן לשאת שפחה כנענית. במסקנת הגמרא, תו לא מידי. אין מה להשיב על כך דבר, מאחר שראיה ברורה היא שעבד עברי כהן מותר בשפחה כנענית. אגב, שדנה הגמרא עם עבד עברי שהוא כהן מותר בשפחה כנענית, מביאה הגמרא ספק נוסף ביתר נשים אסורות לכהנים. אמר בתורה בפרשת היציאה למלחמת הרשות, ספר דברים פרק חפה לפסוק י' א', וראית בשביה אשת יפה תואר וחשק תבה, ולקחת לך לאישה. התירה התורה לישא אישה גויה שפגע בה במלחמה. מביאה הגמרא דיון אם גם לכהנים מותר לישא אותה. איבה אלו הסתפקו בני הישיבה. כהן מהו ביפת תואר? מה דינו ביפת תואר? האם הותרה לו כשם שהותרה לישראל או לא? מה הם צדדי הספק? האם כיוון שגם היתר לישראל חידוש הוא, כיוון שלולי המלחמה, היא לא הייתה מותרת לו? ואף שמבואר במסכת עבודה זרה דף למדבב המודבט, שמן התורה מותר לבוא על גויה בצינה, החידוש כאן הוא שהותרה גם אשת איש, כפי שהגמרא תאמר בהמשך, וגם בפנויה יש חידוש שהותרה גם בפרסיה. כמו שמצוי במלחמה שיש רבים ורואים שנכנסים להתייחד עמה. ולולי שיתירה התורה, ראוי היה שיהיו קנאים פוגעים בו. כך מסביר תוספות הראש. ולפיכך, לא שנה כהן ולא שנה ישראל. בחידוש הזה, ביתר הזה של התורה, באשת יפת תואר, גם לכהן מותר. עוד ילמה צד השני של הספק, או שמה נאמר, שייני כהנים, שוענים הכהנים הם בקדושתם משאר ישראל. הואיל וריבה בהם מצוות יתרות, ריבה בהם הכתוב מצוות יתרות שאין בישראל, ולפיכך אין להתיר להם יפת תואר. אומרת הגמרא, יש מחלוקת בדבר בין רב לשמואל. רב אמר כהן מותר ביפת תואר, ושמואל אמר אסור בה. ומפרשת הגמרא במה נחלקו. בביאה ראשונה לבוא עליה פעם ראשונה דכולי עמלו פליגי דשריה, כל מודים שמותר גם לכהן לבוא עליה, כיוון דלא דיברה תורה שהתירה לבוא עליה, על אף שאסורה היא אלא כנגד יצר הרע. שאם לא היה מתירה, היה נכשל בה באיסור. וכאמור להלן שכתבה התורה יפת תואר ללמד, שהותרה מחמת שהיצר הרע מתגרה בו. וטעם זה קיים גם בכהן, ולכן גם לא התירה התורה. כי פליגי, מה נחלקו רב ושמואל, אם מותר הוא בביאה שנייה שכבר נקררה רוחו. ובישראל מותר הדבר. יש מחלוקת בין רב לשמואל, האם גם מותר לכהן. רב אמר מותר הדבר, ושמואל אמר אסור. מה טעמם? מפרשת הגמרא. רב אמר מותר, אויל ואישתריה אישתרי. כיוון שהותרה לו בביאה ראשונה, הותרה לגמרי. ולמרות שבכהן גדול מבואר במסכת יבמות דף חף עמוד ב' שמותר לייבם אלמנה רק בביאה ראשונה והיא חוזרת ונאסרת עליו, זה משום שאף ביאה ראשונה לא הותרה אלא משום שיש עשה של איבום שדוחה איסור אלמנה, ובביאה שנייה שזה כבר לא מצווה חוזרת לאיסורה. אבל כאן שאין מצוות עשה לסיינה, בהכרח שתירה התורה את איסורה ואין לחלק בין ביאה ראשונה לבין ביאה שנייה, כשם שאין מחלקים באיסור אשת אח של כל יבמה שמותרת גם בביאה שנייה, כיוון שפקע האיסור לגמרי. אילו שמואל אמר אסור, משום דעה אהביה לגיורת. הרי היא גיורת וגיורת לכהן לא חזיה, אינה ראויה, היא אסורה לו. והביאה הראשונה שהותרה גם לשיטתו של שמואל, זה היה בגלל שזה היה ביאת גויה. אבל בביאה השנייה היא כבר גיורת. היא אסורה משום זונה, ואיסור זה לא הותר מעולם. והגמרא מביאה אופן אחר בביאור מחלוקתם. איקא דאמרי, יש אומרים שמחלוקתם באופן אחר, שבביאה שנייה אחרי שנתקררה רוחו כולי עלמא לא פליגי דאסירא, הכל מודים שאסורה היא לכהן, ולא אומרים אויל ואישתרי אישתרי, כיוון שגם ביאה ראשונה לא הותרה אלא משום יצר הרע. ולמה היא אסורה? משום דאביה לה, שהרי היא גיורת ואסורה לכהן. ולמרות ששפחה מותרת לעבד שהוא כהן גם בביאה שנייה, שאם לא כן אינו יכול לומר אהבתי את אשתי כדי להישאר אצל אדונו כמבואר לעיל, שם הטעם הוא שכיוון שהותר איסור שפחה לישראל הוא הדין לכהן. אבל כאן מה שמותרת בגיירותה לישראל אין בו חידוש, שאף שמתגיירת בעל כורחה, השאה כתוב כגיורת, ומותרת לישראל, אבל איסור גיורת לכהן שאסורה משום זונה, לא מצינו שהותר איסור זה לישראל. אומרת הגמרא, כי פליגי, באיזה אופן החלקו רב ושמואל בביאה ראשונה קודם שנתקררה רוחו. רב אמר מותר הדבר אף לכהן, דה לא דיברה תורה שהתירה לבוא עליה על אף שאסורה היא, אלא כנגד יצר הרע, שאם לא היה מתירה, היה נכשל באיסור. וטעם זה שייך גם בכהן, ולכן הותר גם לכהן. שמואל אמר אסור, משום שרק כל איך דקרינה בי, כל מקום שאנחנו יכולים לקיים בו את הכתוב, והביתה אל תוך ביתך, והייתה לך לאישה, כלומר שמותר הוא לקיימה לו לאישה, קרינה בי, אנחנו קוראים בו גם את הנאמר בתחילת הפרשה, וראית בשביעה שהותרה לו במה שנתן עיניו בה, לביה ראשונה. ואילו כל איך דלא קרינה בי, והביתה אל תוך ביתך, כל שאין אנחנו יכולים לקיים את הנאמר, והביתה אל תוך ביתך, דהיינו שאינו יכול לקיימה לו לאישה, לא קרינה בי, אנחנו קוראים בו גם את הנאמר בתחילת הפרשה, וראית בשביעה, ואסור הכהן הזה גם בביה ראשונה. עכשיו מביאה הגמרא ברייתא שמפרשת את אופני ההיתר של אשת יפת תואר. אומרת הגמרא תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא מופיעה בספרי על פרשת כי תצא, נאמר בפרשת יפת תואר ספר דברים פרק כ"א פסוק י"א, וראית בשביעה, מפרשת הברייתא שרק אם נתן עיניו בבישת שביעה לסיינה, התירה אותה התורה. אבל אם התחילה לקחה למוכרה או לשפחה, ואחר כך נתן עיניו בה, אסורה לו. ומה שנאמר אשת פירושו ואפילו היא אשת איש, מותרת היא לו. ומה החידוש בדבר? הרי נישות בגויה. אבל עדיין יש איסור עשה לבוא עליה, שנאמר ודבק באשתו, ודרשו חכמים במסכת סנהדרין דף נ"ח עמוד א', ולא באשת חברו. אומרת הגמרא מה שנאמר יפת תואר, ראינו שמתגרה בו יצרו מחמת יופיה. ולמדת שלא דיברה תורה להתיר אלא כנגד יצר הרע מסיתו לבוא עליה. ובקושי רב התירו אותה, משום מוטב שיוכלו ישראל בשר תמותות, דהיינו בהמות חולות מסוכנות העומדות למות, כשהן שחוטות אף שמאוסות הן לאכילה. כנאמר בספר יחזקאל פרק ד' פסוק י' ד' ונבלה וטריפה לא אכלתי. מפרשים חז"ל במסכת חולין דף למד זין עמוד ב', שוודאי לא התפאר יחזקאל הנביא שלא אכל מאכל אסור, אלא הכוונה שלא אכל בשר מבהמה שמסוכנת היא ועומדת למות, הרי שמאוסו לאכילה. ואל יאכלו בשר תמותות לאחר שמתו והם נבלות. וזה משל לענייננו ביפת תואר שהותרה רק בכדי שלא יבוא עליה באיסור, אבל מאוסה היא. מה שאני אמר וחשקת, היינו שבחשקך תלה כתוב ואף על פי שאינה נאה. מה שנאמר יפת תואר זה לאו דווקא, אלא שכן הדרך שאין אדם חושק אלא ביפת תואר, כך אומר המאירי. מה שנאמר וחשקת בא, בא למעט ולא בא, ובחברתה שלא ייקח שתי יפות תואר. מה שנאמר ולקחת בא לומר שליקוחין יש לך בא שתופסים בקידושין, ואף שהייתה גויה ואינה מתגיירת מדעתה אלא בעל כורחה. מה שנאמר לך לאישה, בא למעט שרק לקחת לעצמו את עיר התורה, שלא ייקח שתי נשים אחת לו ואחת לאביו או אחת לו ואחת לבנו. מה שנאמר, והביתה אל תוך ביתך, מלמד שלא ילחצנה לבוא עליה במלחמה. שווה הגמרא לדון בדיני עבד נרצע. נאמר בתורה בספר שמות פרק כ"א פסוקים ה' ו' כך. אם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. והגישו אדוניו אל האלוקים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. ויהיה הגמרא ברייתא לבאר את האופן שהעבד עברי דורש להמשיך לעבוד אצל אדונו, שבשל כך הוא נרצע. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא מופיעה בפרשת משפטים במחילתא, וכן בספרי בפרשת ראה. נאמר בפסוק אם אמור יאמר, יש לדרוש מהכפילות שאינו נרצע עד שיאמר פעם אחת אהבתי את אדוני, וישנה, שיאמר זאת שוב. אם אמר את שתי הפעמים בתחילת שש השנים שעליו לעבוד ולא אמר גם בסוף שש השנים, כשהגיע זמנו לצאת, אינו נרצע. שנאמר שצריך העבד לומר לו יצא חופשי ומשמעותו עד שיאמר בשעת יציאה שאינו רוצה לצאת לחופשי. וכן אם אמר את שתי הפעמים בסוף שש שנים, כשהגיע זמנו לצאת ולא אמר גם בתחילת שש השנים, גם כן אינו נרצע. שנאמר אם אמור יאמר העבד ומשמעותו עד שיאמר כשהוא עבד, ובסוף שש כבר אינו עבד. מפרשת הגמרא את דברי הברייתא, אמר מר אם אמר בתחילת שש השנים שאינו רוצה לצאת ולא אמר זאת גם בסוף שש, כאשר הגיע זמנו לצאת, אינו נרצע, שנאמר לו יצא חופשי. וקשה, מה איריה, למה למדו זאת מלא יצא חופשי? תיפוק לי, דבעינן, אהבתי את אדוני את אשתי ואת בניי, ולקה, נדע זאת מכך שאנחנו צריכים שיומר, אהבתי את אדוני את אשתי ואת בניי, ואינו יכול לומר כן בתחילת עבדותו, שעדיין לא נשא שפחה, ולא העמיד ממנה ולדות. וטו ועוד קשה, מה שנאמר בהמשך הברייתא, שאם אמר בסוף שש השנים שאינו רוצה לצאת, שלכאורה היינו ביום האחרון לעבדותו, ולא אמר זאת בתחילת שש אינו נרצע, שנאמר אם אמור יאמר העבד, הכפילות של אמור יאמר, קשה, עטו, סוף שש לב עבדו? האם בסוף שש שנים קודם שנשתחרר, הוא לא עבד? הרי הוא עדיין עבד עד סוף היום. מתרצת הגמרא, אמר רבא, מה שנאמר בברייתא שצריך שיאמר בתחילת שש, אין הכוונה לתחילת שש השנים, אלא הכוונה שיאמר זאת בתחילת פרוטה אחרונה, כשעדיין נותר עליו זמן עבודה שנקנה בפרוטה, שאז עדיין שם עבד עליו שהוא חייב לרבו פרוטה שלמה. והוא הדין, קודם לכן אם יש לו אישה ובנים, ורק לא בתחילת שש שעדיין אין לו אישה ובנים. ומה שנאמר בברייתא שצריך שיאמר פעם נוספת בסוף שש, אין הכוונה ביום האחרון שאין זו שעת יציאה, אלא שיאמר זאת בסוף פרוטה אחרונה, כאשר לא נותר לו לעשות אפילו פרוטה, לפי חשבון גירעון כספו, שזוהי שעת היציאה. נאמר בפרשת רציאת עבד עברי, ספר דברים פרק תדבף פסוק תדזיין, והיה כי יאמר אליך לא אצא מאימך, כי אהבך ואת ביתך, כי טוב לא אימך. ועוד נאמר בספר שמות פרק חפה לפסוק ה', וממור יאמר העבד אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בני, לא אצא חופשי. מביאה הגמרא ברייתא הלומדת מפסוקים אלו, איזה תנאים צריך שיתקיימו כדי שהעבד ירצה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיעה בספרי, אם יש לו לעבד אישה, דהיינו שפחה כנענית שמסר לו רבו ובנים שילדה לו, ולרבו אין אישה ובנים, אינו נרצה, שנאמר כי אהבך ואת ביתך, שצריך שיאמר שאינו רוצה לצאת מחמת שאוהב הוא את בית רבו, ואם אין לרבו אישה, אין זה נקרא שאוהב את ביתו. ואם האדון קידש אישה ולא נשאה, אין זה נחשב שיש לו אישה. אם יש לרבו אישה ובנים, ולא אין אישה ובנים, שרבו לא מסר לעבד שפחה או שמסר לו אך לא הולידה לו בנים, אינו נרצה. שנאמר שהעבד אומר, אהבתי את אדוני ואת אשתי ואת בניי, ואינו יכול לומר כן כאשר אין לו אישה או שאין לו בנים ממנה. וכן אם הוא אוהב את רבו ורבו אינו אוהבו, אינו נרצה, שנאמר שהסיבה שהעבד רוצה להישאר כי טוב לו עמך. ראינו שרבו אוהבו ולכן טוב לו עמו. ואם רבו אוהבו והוא אינו אוהב את רבו, אינו נרצה, שנאמר כי אהבך, שצריך שיואב את רבו. וכן אם הוא חולה ורבו אינו חולה, אינו נרצה, שנאמר כי טוב לו עמך, והיינו שיהיה לו טוב לעבד שאינו חולה. ואם רבו חולה והוא אינו חולה, אינו נרצה, שנאמר עמך, והיינו שאף רבו יהיה כמותו שטוב לו. הסתפק את הגמרא, באי רב ביבי בר אביי, אם שניהם האדון והעבד חולין, מהי? האם הוא נרצה או לא? מה הם צדדי הספק? האם רק עמך בעינן? צריכים אנו רק שיתקיים עמך שיהיו העבד ורבו שווים? והעיקה, והדבר מתקיים גם כששניהם חולים? או דילמה, או אולי כי טוב לו עמך בעינן, ועלקה. צריכים אנו שיהיה טוב לשניהם בשווה בדווקא, ואין זה מתקיים כאן. מסקנת הגמרא תיקו, יעמוד הספק הזה ללא הכרעה, ותשביע את הרץ קושיות ויבעיות, שזה הראשי תיבות של המילה תיקו. מביאה הגמרא ברייתא הדורשת מהפסוק הנזכר חובת האדון לעבדו. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נאמר בתורה בעבד עברי שאינו רוצה לצאת בשש שנים כי טוב לו עמך. יש ללמוד מכך שיהיה העבד עמך במאכל, עמך במשתה, דהיינו שיהיה שווה לאדון בהם. שלא תהיה אתה אוכל פת נקייה והוא אוכל פת קיבר שאינה נקייה, וכן שלא תהיה אתה שותה יין ישן והוא שותה יין חדש שהוא פחות משובח. וכן יש ללמוד זאת לעניין שינה, שלא תהיה אתה ישן על גבי מוכין שהם רכים, והוא ישן על גבי תבן שהוא קשה. מכאן מן הדרשה הזו אמרו חכמים, כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו, שעליו לתת לו את צרכיו כפי שנותן לעצמו. מביאה הגמרא ברייתא נוספת המבארת חיובי האדון לעבדו. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נאמר בתורה לגבי עבד עברי היוצא ביובל בספר ויקרא פרק חפי פסוק מ"א, ויצא מאימך הוא ובניו עמו, והיינו בניו מאשתו הישראלית, כאילו מדובר על בניו מהשפחה, על זה אמרה תורה ששייכים הם לאדון, ככתוב בספר שמות פרק חפה לפסוק ד', אם אדוניו ייתן לו אישה וילדה לו בנים ובנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה והוא יצא בגפו. אמר רבי שמעון, יש להתבונן מה כוונת התורה באומרה שיצאו בניו עמו. אם הוא נמכר לעבד, בניו ובנותיו מי נמכרים? מה צריך שיצאו עמו? אלא מכאן יש ללמוד שרבו חייב במזונות בניו, וכאשר הוא יוצא לחירות, גם בניו יוצאים עמו, והיינו שאין האדון חייב עוד במזונותיהם. כיוצא בדבר אתה אומר לגבי הפסוק הנאמר באשתו של העבד בספר שמות פרק חפה לפסוק ג', אם בא על אישה הוא ויצא אשתו עמו. אמר רבי שמעון, שיש להתבונן מה כוונת התורה שתייצא אשתו עמו. אם הוא נמכר לעבד, אשתו מי נמכרת? אשתו הישראלית האם נמכרה לשפחה? מה צריך שתייצא עמו? אלא מכאן יש ללמוד שרבו חייב במזונות אשתו, ולכן כאשר הוא יוצא לחירות גם אשתו יוצאת עמו, והיינו שאין האדון חייב עוד במזונותיה. ואף שמדאורייתא אין העבד חייב במזונות אשתו ובניו, מכל מקום, כיוון שמסתם האדם מפרנס אשתו ובניו, לא רצתה התורה שיפסידו במחירתו, ולכן חייב במזונותיהם וכסותם. וגם מסתבר שמעשה ידיהם ומציאתם כל אותו הזמן לאדון, כשם שהיה זה שייך לעבד, אילו הוא היה מפרנסם. וערת הגמרא, למה הוא צריכה התורה ללמד גם את חובת האדון במזונות אשתו וגם במזונות בניו? וצריכה צריכה התורה להשמיענו שהאדון חייב גם במזונות אשתו וגם במזונות בניו. מדוע? דיה שמוענן בניו, אם הייתה התורה אומרת רק את חובות המזונות של בניו של העבד, הייתי אומר שרק במזונותיהם הוא חייב משום דלו בני מעבד ומייחל נינו. אינם יכולים לעבוד ולהרוויח את מזונותיהם, כיוון שקטנים הם. אבל אשתו דבת מייחל ומעבדי יכולה היא לעבוד ולהרוויח את מזונותיה, אימא תעביד ותאיכול, שמה נאמר שתעבוד ותרוויח מזונותיה ואין האדון חייב במזונותיה. לכן צריך להשמיע שגם במזונותיה של האישה הישראלית חייב האדון. היא השמועינן אם הייתה אומרת התורה רק את חובתו במזונות אשתו של העבד, הייתי אומר שרק במזונותיה הוא חייב. זאת משום, דלאו דירקה לאדורי, אין דרכה לחזר על הפתחים לפי שהיא בושה בכך. אבל בניו דדירקאיו לאדורי, אימה לא, דרכם לחזר על הפתחים אין להם בושה בזה. נאמר שלא יזון אותם האדון אלא יחזרו על הפתחים שיתנו להם מאכלם. לפיכך צריך להשמיע בשניהם, גם לגבי אשתו, גם לגבי הילדים, שהאדון חייב במזונותיהם. כעת במילה האחרונה של דף חב עמוד א', שבה הגמרא לדון בעניין רציית העבד. על הרציה נאמרו בתורה שני פסוקים, אחד בפרשת משפטים, והגישו אדוניו אל האלוקים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, ועוד פסוק בפרשת ראה בספר דברים, ולקחת את המרצע ונתת באוזנו ובדלת. מביאה הגמרא ברייתא לומדת מפסוקים אלו את אופן הרציה. תנו רבנן, אילו נאמר בפסוק בספר דברים רק ונתת אוזנו בדלת ולא באוזנו, הייתי אומר שידקור כנגד אוזנו בדלת, דלת אין אוזנו לא. בדלת אכן ינקוב, אבל באוזן עצמה לא ייגע, אלא רק יהיה נוקב כנגדה. מקשה הגמרא ואוזן עצמה לא ירצה, והכתיב הרי נאמר בפירוש בספר שמות ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, אז איך אפשר לומר שלא ירצה את האוזן עצמה? מדרצת הגמרא, אלא אין כוונת הברייתא שהייתי אומר שלא ינקוב את האוזן, אלא כוונת הברייתא שהייתי אומר שירצאנה לאוזן מהברי, מבחוץ, רחוק מן הדלת, לקיים מה שנאמר ורצה את אוזנו, ויניחנה לאוזן אחר כך על הדלת, ויתקור כנגד אוזנו בדלת מצידה השני, לקיים מה שנאמר, ונתת אוזנו בדלת. כדי שלא נאמר כך, תלמוד לומר, נאמר ונתת באוזנו ובדלת, שכלל הכתוב את אוזנו עם הדלת, הכיצד, דוקר בשניהם, איך הוא דוקר בשניהם, מניח האוזן על הדלת, ודוקר בה והולך עד שמגיע אצל הדלת. ואילו היה כתוב כאן נאמר בספר שמות, רק והגישו אל הדלת, שומע אני שרצייה אפשר לעשות, בין על דלת עקורה מהמזוזה ומוטלת על הארץ, בין על דלת שאינה עקורה, אלא מחוברת במקומה. תלמוד לומר אל הדלת או אל המזוזה, וקשה ושוותה דלת למזוזה. מה מזוזה מעומד, עומדת מחוברת במקומה, שאם לא כן אינה נקראת מזוזה, אף דלת נמי צריכה להיות מעומד מחוברת במקומה. מביאה הגמרא ברייתא נוספת המבארת את טעמי הדין הזה. רבן יוחנן בן זכאי היה דורש את המקרא הזה, העוסק ברצייה כמין חומר, כצרור מרגליות או בסמים התלוי לתכשיט בצוואר אנשים, כמין תכשיט נאה ומשובח. מה נשתנתה אוזן מכל איברים שבגוף, שדווקא אותה רוצים, משום שאמר הקדוש ברוך הוא, אוזן ששמע קולי על הר סיני, בשעה שאמרתי את האמור בספר ויקרא פרק חפי פסוק נון ה', כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו, עונשו הוא שירצה באוזנו. ותוסות בדיבור המתחיל, מה נשתנה אוזן, מביא מדרש המבאר למה במרצע, לפי שמרצע בגמטריה 400 כנגד שנות עבדותם במצרים. וכיוון שנגלו משם והוא הלך וקנה אדון לעצמו, לכן היא רצה במרצע שמספרו כך. וכתוב המהרש"א שמובן בזה, למה דווקא בעבירה זו רוצים באוזן ולא בשאר עבירות, על אף שגם הם נשמעו בסיני. בגלל אותה גמטריה שמביאה תוספות. ממשיכה הגמרא ואומרת, ורבי שמעון בן רבי היה דורש את המקרא הזה כמין חומר. מה נשתנה דלת ומזוזה מכל כלים שבבית שדווקא אצלם רוצעים? משום שאמר הקדוש ברוך הוא, דלת ומזוזה שהיו עידים במצרים בשעה שפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות במכת בכורות, ואמרתי כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים, והוצאיתים מעבדות לחירות, והלך זה קנה אדון לעצמו, עונשו שירצה בפניהם. לקיים מה שנאמר, אומר המאירי, יד העידים תהיה בו בראשונה. ומסביר המקנה, כי מכת בכורות לא הייתה רק הצלה לבכורות, אלא הייתה כדי להציל את כל ישראל מעבדות מצרים להיותם עבדי השם. ולכן לעבודת קורבן הפסח שבמצרים, היו כל ישראל כשירים ואין זה דומה לשאר אתר במות שבהם אין מתן דמים. אך כאן הייתה עבודת מתן דם על המשקוף וכולם היו כשרים לזה, כיוון שבמכה זו כולם נקנו להיות עבדי השם, וכשקונה אדון לעצמו נענש ליד הדלת והמשקוף שעליהם יזו את הדם. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, אנחנו חותמים את לימוד דפים כ"א וכ"ב עם 10 שאלות שיסייעו לנו בסייעתא דשמיא לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, איזה ייפוי כוח יש במקדיש שדה אחוזה יותר מבמוכר בית בבתי הרי חומה? שאלה שנייה, אילו בתים נגלים בקרובים ואילו לא? שאלה שלישית, האם חייבים הקרובים לגאול שדה אחוזה או עבד עברי הנמכר לעקום? שאלה רביעית, באיזה מקום באוזן נעשית הרציעה? שאלה חמישית, האם מותר כהן ביפת תואר? שאלה שישית, מדוע הוא צריכה התורה להתיר ביפת תואר אפילו אשת איש, והרי אין אישות לעקום? שאלה שביעית, האם מתי צריך העבד לומר אהבתי, לא יצא חופשי? שאלה שמינית, מניין נלמד שחייב האדון במזונות בני עבד עברי? שאלה תשיעית, מדוע נאמרה רציעה דווקא באוזן ומדוע דווקא אצל הדלת והמזוזה? והשאלה האחרונה, מה הרמז שיש ברציעה דווקא במרצע? בשאלות הללו, שיסייעו לנו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי חף ב' באדר ב' תשע"ו, ערב שבת קודש פרשת שמיני ופרשת פרה, ושבת מברכין את ראש חודש ניסן הבא עלינו לטובה. שיעור בו למדנו את דפים חף א' וכמעט את כל דף חף ב'. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב חדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, יום ראשון חף ד' באדר ב' תשע"ו, ונלמד את דף חף ג' ממסכת קידושין. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילה דמיטב ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך וחודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.